שלום עליכם, אנחנו נמצאים היום בדף למד א', בדף היומי. אתמול הגענו ללמד עמוד ב' במשנה. יש לנו סוגיה מתוקה מדבש. אני לא אומר את זה סתם, מתוקה מדבש, כמו כל סוגיה כמעט שאני מכיר, אומרת לנו המשנה דבר כזה. שימו לב, אנחנו אמרנו שחמץ של ישראל אחרי הפסח אסור בהנאה, וכמובן חמץ של נוכרי מותר בהנאה. אומרת הגמרא, המשנה, נוכרי שילבה את ישראל על חמצו. זאת אומרת, רבותיי, שימו לב מה כתוב פה. יש פה, נזכור לאורך כל הסוגיה, שהאדם העשיר הוא המלווה. מלווה זה ארבע אותיות. שומע, הוא שומע אותי. שומע, שומע. לא מקליט, הוא שומע. האדם העשיר הוא המלווה, והאדם העני הוא הלויבה. לויבה זה שלוש אותיות. הוא זה שלווה כסף, שולם לדב. נוכרי שילבה את ישראל על חמצו. זאת אומרת, הנוכרי פה הוא העשיר, הוא מלווה כסף לישראל. וכמשכון, כערבון, הישראל נותן לו חמץ. שימו לב, אחרי הפסח החמץ הזה מותר בהנאה, כדין של חמץ של נויכי. אומר לנו רשי, שימו לב, נוכרי שילבה את ישראל על חמצו. אומר לנו רשי, מה קורה פה? דובר, מה קורה פה? מעות על חמצו קודם הפסח, ועבר עליו הפסח מותר בהנאה, ובגמרא מוקילה, כשהרינו אצלו בביתו, ושואה אצל הנוכרי כל ימות הפסח. דכיוון דמת הזימנה ולא פרי, הוא מחוסר גובה, אינה כבר לא צריך לגבות אותו. נמי לא אהבה, שהרי הוא נתון, הרי נתון אצלו, הגלה, מילתא למפרש, אם שעה שרינו אצלו אהבה בידי. בעברית פשוטה רבותיי, שימו לב. יהודי אלווה כסף מגוי. הגוי אמר, אין בעיה, תשאיר לי משכון. הוא לוקח חמץ ושם את זה בבית של הגוי. בסוף, שהיהודי לא משלם את הכסף, מתברר למפרע שהחמץ שייך לגוי. ממילא זה חמץ של גוי שעבר עליו הפסח, אומר שהוא כבר שם את זה אצלו בבית, זה אפילו לא מחוסר גוביין, אפילו לא צריך לגבות אותו. ממילא זה שייך לגוי, והחמץ מותר בהנועה. ואותו דבר, הפוך, ישראל שהלווה את נוכרי על חמצו, והנוכרי שם את החמץ בבית ישראל, זה נחשב כממונו של ישראל, ואחר הפסח הוא אסור בהנאה. בסדר, לכאורה המשנה שלנו פשוטה. אומרת הגמרא, איתמר, בעל חוב. אביי אמר, למפרע הוא גובה, ורבא אמר, מכאן ולאבא הוא גובה. רבותיי, מה הכוונה? שימו לב. ראובן אלווה כסף לשמעון. והם לקחו משכון. ראובן לקח משכון משמעון. והוא אומר לו, אם נניח תוך 30 יום אתה לא משלם את הכסף, אז מה קורה עם המשכון? הוא של ראובן. זה בעצם דין משכון רגיל. במשך ה-30 יום האלה, אנחנו בעצם לא יודעים של מי הכסף. למה? מצד אחד זה שייך לשימון, כי אולי שימון ישלם. מצד אחד אולי זה שייך לרובן, כי אולי רובן לא ישלם. בא אביי ואומר, למפרע הוא גובה. אם באמת בסוף שימון לא ישלם את הכסף, יתברר שכל ה-30 יום האלה של מי הכסף הזה היה שייך? של רובן. כי בעל חוב למפרע הוא גובה. ורבא אמר, מכאן ולאבא הוא גובה. לא, כל ה-30 יום האלה, עוד מה תראה את הסברות? זה שייך לשימון, אולי תשלם את הכסף, רק בסוף ה-30 יום יתבהר שהוא לא משלם, אז מכאן ואילך זה שייך לרובן. יופי. אומרת הגמור, מה נפקא מינה, כל אחד הקדיש לוי, ואם ב-30 יום האלה לווה, הקדיש את הנכסים לבית המקדש, אותו דבר וזה בין לי, הוא מכר אותם, כולי אלמא מודיעים שהוא לא יכול לעשות דבר כזה. לא פליגי דעת המלווה ותעריף. אחרי ה-30 יום, יכול רובן שלנו ללכת, מה זה תעריף? לטרוף את הנכסים מזה שקנה אותם. אותו דבר, הוא יכול ללכת להקדש ולהוציא אותם. שימו לב, ואת המלווה ופאריק, אותו דבר, כן, ופודה אותם. דתנן, שימו לב, רבותיי, יש פה סיפור, מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים הללו. אם באמת הלויבה הקדיש נכסים שהיו משועבדים למלווה, אז בעצם זה לא חל. אז אדון מלווה יכול ללכת לבית המקדש, לקחת את הנכסים אפילו בלי לבדות אותם. רק משום מרית עין, שלא יגידו מה, הוא מוציא לי נכסים מבית המקדש בלי לבדות, הוא נותן שם כמה גרושים. אז אין שום ספק שבמשך הזמן הזה, הלויבה שנכסיו משועבדים למלווה, לא יכול לתקור ולא יכול להקדיש. או, כי פליגי דזבין מלווה. רובן המלווה שלנו, ב-30 יום האלה, הוא עצמו מכר את הנכסים, הוא הקדיש מלווה, הוא הקדיש אותם. רבי אמר זה מועיל, למה? למפרע הוא גובה, כיוון דמתזימני ולא פערי, כיוון שהגיע הזמן בסוף, והלויבה ושימון שלנו לא פדה, לא שילם את החוב, סליחה. עגלה מילתא למפרע, דמיקרא, ברשות אב הקיים, מיקרא, זה היה של ראובן. שפיר אקדיש ושפיר זבין, הוא עשה דברים, הוא יכול לקור ולהקדיש. רבא אמר, מכאן ולאבא הוא גובה, כיוון שאילו במשך כל השלושים יום האלה לדוגמה, אבל לזוזי, היה לו זוזים, והממצי מסלק לבזוזי, הוא יכל לסלק את החוב בזוזי. השתכך נמצא שלא היו נכסים קנויים עדיין למלווה, ואשתה, אחרי שהוא לא שילם את החוב, קקנה, הוא קונה אותם. רבותיי, האם זה מובן הגמרא, מה שהולך פה? מובן, לא מסובך, בסדר? טוב, שימו לב סיפור יפה מאוד, נפלא ממסכת כתובות. בעזרת השם, מסכת כתובות, עוד כשנתיים אנחנו שם. אתם בעזרת השם כבר, דוד, אתה כבר תחזור מהצבא, שלום עליכם. רבי אברהם, אתה בעזרת השם כבר תחזור עם ילד או שניים. חבר'ה, אתם, ועוד תראו מה הולך. אנחנו שואלים אברהם, האם שבעל חוב, שבסופו שיש לו נכסים שמשועבדים לו, כן? ובסוף באמת אלוהי ולא שילם, יתברר שמלכתחילה הנכסים שייכים לו, ומבלה, האם מלכתחילה הוא פדע, הוא הקדיש אותם, או מחר אותם, זה נקרא הקדש ומחירה, או מכאן ולאבא הוא פודם, בסדר? יפה. אומרת הגמרא, או מי אמר רב אחי, שמה שבעל חוב גומב מכאן ולאבא, שימו לב, רבו את הסיפור. ואמר רמי בר חמה, ראובן שמחר שדה לשימון באחריות. מה הכוונה? ראובן בא לשימון, שימון אומר, אני צריך לנו את השדה שלך פה בקריית גת. אבל שימו לב, אם אתה ראובן מוכר לי את השדה, יכול להיות שאתה בעל חוב ראובן של לוי. ואם אני קונה לך את השדה, לוי יכול לבוא ולטרוף את השדה בחוב שלך. אומר לו ראובן, אין בעיה, אני מוכר לך את השדה באחריות. מה הכוונה באחריות? אם לוי יבוא ויקח את השדה ממך, אני מחזיר לך את הכסף. זה נקרא שהוא מוכר את השדה באחריות. בסדר רבותיי? יופי. וסקפן עליו במלווה. מה זאת אומרת רבותיי? שמעון אין לו כסף לקנות את השדה. אז הוא בעצם עכשיו בעל חוב של ראובן. שימו לב, יש לנו פה שני בעלי חוב. א', שמעון עדיין לא שילם על השדה, לכן שמעון הוא בעל חוב של ראובן. ב', גם ראובן הוא בעל חוב של שמעון. למה? מה אומר ראובן? הוא זוקף עליו, הוא בעצם מכר את השדה באחריות. הוא אומר לשמעון, אם לוי, שאני בעל החוב שלו, יבוא לטרוף ממך את השדה, אני אשלם לך את הכסף. ושימו לב מה קרה, מת ראובן. ראובן שלנו מת. בעל השדה, הוא בעצם הוא מכר את השדה לשמעון, רק לא קיבל איזה כסף. שימו לב, אחרי שרובן מת, אתה בעל חוב דה רובן וטרף למשימון. בא בעל חוב לוי, טרף את השדה משימון. שימון שלנו, אתה שימון ופייסה בזוזי. אמר ללוי, נשמה, קח כסף להתראות שלום. בסדר? אל תטרוף ממני את השדה. זאת אומרת, שמעון בעצם שילם מכיסו את החוב של ראובן, למנוע את זה שיתרפו את השדה. בסדר? עכשיו בא שמעון ליתוימים של ראובן, ואומר, אני לא צריך לשלם עכשיו בעד השדה. למה? שאכן, החוב הזה כבר נפרע על ידי זה ששילמתי ללוי, שהיה אמור לטרוף מאבא שלכם. חבר'ה, האם זה בסדר? זה לא מסובך בכלל. אומרת הגמור, דינה הוא, אתו בני ראובן ואמרה לשמעון. היתומים אומרים לשמעון, אנא מטלטלי שבק אבון גבח. זאת אומרת, אתה חייב לאבא שלנו דמי הקרקע, לא שילמת עליו. ברגע שאנחנו, שאבא שלנו מת, החוב עבר אוטומטית ליתומים. מה אתה חייב לאבא שלנו? מטלטלין, כסף. ויש לנו כלל, מטלטלי דיית מי, לבעל חוב לא משתעבדים. מי שמת ומשאיר חובות, אפשר לגבות החובות רק מהקרקעות של היתומים. מהכסף הנזיל, זה אי אפשר לגבות. זה כלל לאורך כל השס. בסדר? או, ואם כן, החוב של דמי הקרקע, שמה ששימו, לא אינו משועבד לבעל חוב. החוב שאתה חייב לא משועבד. ואם כן, התשלום ששילמת עכשיו לבעל החוב, אינו יכול להיחשב כתשלום של החוב שאתה חייב לאבא שלנו. נמצא נבח, שימו לב, שמעון שלנו אכל אותה פעמיים. קודם כל שולם ללוי שלא יטרוף לו את השדה, הוא שילם פעם אחת על החוב. דבר שני, עכשיו הוא צריך לשלם ליתומים את שווי השדה. נבח, הבן אדם משלם על שתי שדות. אומרת הגמור, ועם הרבה, היא פיקח שמעון. אם שמעון הוא פיקח, מקבילה הוא ערה, אומר, אני חייב לאבא שלכם. קרקע, דמי קרקע? יש לי קרקע, נמצאת בראש העין, לכו תקחו אותה. ועד הרגבי להו מנהיו, ואחרי זה הוא חוזר וגובה אותה מהם. להזכיר לכם, גם ראובן הוא בעל חוב של שמעון, אבל הוא מכר לו שדה באחריות. למה? שימו לב. למרות שהקרקע הזאת שבראש העין לא נשתעבדה מלכתחילה בחיי ראובן, ורק קטע לאחר מות ראובן, היא הגיעה עכשיו לידי בניו. מכל מקום יכול שמעון לגבות ממנה את חוב האחריות. דאמר רב נחמן, יתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, עבור חוב שהיה אדם חייב לאביהם, בעל חוב אחר חוזר וגובה אותו מהם. בעברית פשוטה, שמעון נותן להם את הקרקע, הוא בעל חוב של אביהם. אבל שימו לב, אבל אבא של... הוא בעל חוב של אביהם, הוא חייב לאבא שלהם כסף. אבל עכשיו הקרקע הזאת, אבא שלהם גם חייב לשמעון כסף. אז בא שמעון ולוקח את הקרקע הזאת בחזרה, יוצא שהוא שילם רק פעם אחת על הקרקע ההיא, והכל בסדר. עכשיו שימו לב. היא אמרת בשלמה, כדעת הבאין שבעל החוב מפרע הוא גובה. אמתו לאחי, משום כך אמר רב נחמן, שקרקע שגבו יתומים עבור חוב עליהם, בעל החוב של אביהם חוזר וגובה אותה מהם. למה? הקרקע הזאת נגבתה עבור חוב של האב. היא נחשבת בעצם משלות בחיי האב, משעת ההלוואה. לפיכך, בעל חוב של אביהם יכול לחזור ולגבות אותה. דמן דגבו מחיים דאב ואונדמי, כאילו הקרקע הזאת כבר שייכת לאבא מחייו. אלא היא אמרת מכאן ולאבא הוא גובה, רבותיי, מתי נותן להם את הקרקע בראש העין אחרי מות אביהם? אלא היא אמרת, אמאי חוזר וגובה אותה מהם, הקמן דזמין יתני נכסי דמי, זה כאילו היתומים קנו נכסים אחרי מיטת האבא, ואילו כמה יתני נכסי אחרי מיטת האבא כמשתבדי לבעל חוב. הם משתעבדים לבעל חוב של האבא, מה פתאום, מכאן ואילך, הם מתחילים לחיות חיים, מה, עכשיו הם מוכרים נכסים, מה זה שייך לאבא? זאת אומרת, שימו לב, אני מתייחס לקרקע ששימון נותן להם בראש העין, למרות שזה אחרי שאבא שלהם מת, כאילו הקרקע הזאת כבר בחיי אביהם הגיע לידי אביהם, כי בעל חוב למפרע הוא גובה. אז איך אתה רבא אומר, בעל חוב מכאן ולאבא הוא גובה? אומרת הגמורה, שאני אתם, שמה זה מקרה שונה, שימו לב. בכלל לא צריך להגיע לסברה של בעל חוב מכאן ולאבא או למפרע הוא גובה. למה? דאמר לה, הוא שמעון, כי איך ידי משתבנה לה ולאביכון, כשם שאני משועבד לבכם, כשם לא על הקרקע, משתבנה מלבעל חוב דאביכון, אני גם משועבד לבעל החוב של אביכם. מי זה בעל החוב של אביכם? אני. כי אבא שלכם מכר לי את הקרקע לאחריות. זאת אומרת, שימו למה קורה פה. שמעון חייב לאבא כסף, לרובן, ורובן שייך לבעל החוב שלו כסף, שזה בעצם שמעון. יוצא שמה? ששימון חייב לשימון כסף. עוד פעם, נניח יש פה שלושה אנשים. ראובן חייב לשימון שחייב ללוי. אז בעצם ראובן יכול לשלם ללוי. אז זה מה שהוא אומר להם. שימו לב, מי שעבודה דרבי נתן, זה מוזכר בהמון גמרות, ואמר רבי נתן, מניין לנושה בחברו מנה וחברו במנה. ראובן חייב לשימון מנה, ושימון חייב ללוי מנה. מניין שמוציאים מזה מראובן ונותנים לזה, נותנים ללוי. תלמוד לומר, ונתן להשם אשר לו למי שהקרן שלו. זה המקור לדברי רב נחמן, ואני מסכם פה את הסוגיה, שרבותיי, בזמנכם הפנוי תחזרו עליי, סוגיה מתוקה ולא מסובכת בכלל. אז זה המקור לרבי נחמן, רב נחמן, שיתומים שגבו קרקע בחובת אביהם, בעל חוב חוזר וגובה אותם מהם, שהרי קרקע זאת, כשהיא משובדת לאביהם, היא משובדת לבעל חוב של אביהם, לפיכך הוא יכול להגב אותה, וכל כך, כמו כן במקרה שלנו, טוען שמעון לבני ראובן, קרקע זו שבה אני משלם את דמי המכר, כשם שהיא משועבדת לאביכם, כמה מחירים וכך היא משועבדת לי, שאביכם הוא בעל חוב שלי. לפיכך אני רשאי לחזור ולתלה אותה בחובי. בסדר רבותיי? אנחנו ממשיכים בסוגיה המרתקת, האם בעל חוב מכאן ולאבא הוא גובה, שזה מה שאומר רבא, או למפרע הוא גובה. תנן, המשנה שלנו, שימו למה כתוב פה רבותיי, נוכרי שאלווה את ישראל על חמצו. ישראל הוא בעל חוב של נוכרי. שומע? מה הוא לקח כמשכון אברהם? לקח חמץ. אחר הפסח החמץ מותר בהנאה. בשלמה היא אמרת למפרע הוא גובה, אז מתברר שכל ימי הפסח, למי השייך החמץ? לגוי. לכן הוא מותר בהנאה. אבל אם אתה אמרת מכאן ולאבא הוא גוי ומודה מותר בהנאה, ברשות עד ישראל הווקאי, הרי כל הפסח החמץ היה ברשות ישראל, זה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. מת הגמורי, אחר במאי הסקינן, כשהרהינו אצלו. זאת אומרת, הוא נתן את החמץ לפני הפסח כבר ברשות הגוי. שימו לב, במצב כזה, אומרים הראשון, הגמרא אומרת, כן? לא מדובר בחמץ שנשאר בביתו של ישראל, אלא מדובר שישראל כבר נתן את החמץ למל וכמשכון. או בבעל החוב שיש בעדו משכון, נחשב לכאורה כבעליו של המשכון. בעל חוב קנה משכון, נמצא שהנוכרי הוא בעליו של החמץ. בסדר רבותיי? Mm-hmm. מובן הסברה מה זה בעל חוב כאן המשכון? עוד פעם. עוד פעם. ראובן חייב לשמעון כסף. שמעון חייב לראובן כסף. שמעון אומר, תשאיר לי בבקשה את המפתחות של האוטו שלך 30 יום. הוא כאילו הביילים של המפתחות של האוטו. זה לא סתם שהוא שומר עליהם. שומר, אלא כאילו יש לו איזו זכות קניינית בסיפור הזה. סוג של בעלות. בסדר?
הוא קורא נזק בשלו.
נכון, למה קטנה אומרת הגמרא, אולי למה ארשם מחלוקם של אביי ואבא ורבה אם בעל חוב קונה למפרע או מכאן ולאבא. זה מחלוקת ענאים, שימו לב, כתוב ככה, ישראל שאלווה לנוכרי על חמצו. עוד פעם, ישראל פה הוא הבוס, נוכרי חייב לו כסף, הנוכרי שם אצל ישראל, נתן לו רבון חמץ, לאחר הפסח אין עובר, לא אסור, זאת אומרת ככה, מותר לנות מהחמץ, משום רבי מאיר אומר, עובר, אסור לישראל לנות מהחמץ, מה אליו כמפלגי דמה, רבי מאיר סבר, למפרע הוא גובה. יוצא שכשישראל יקרבה למפרע את החמץ, נמצא שהחמץ שהיה ברשותו בפסח, ולפיכך הוא אסור בענוה, ומרתנה כמה אמר שמותר ליהנות מהחמץ, עבר מכאן ולאבא הוא גובה. וממילה, מתי ישראל קיבל את החמץ? רק אחרי פסח. זה לא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. הנה חוה מחלוקת, אומרת הגמורה ותסברה. אם ככה, פה מדובר שהגור חייב כסף לישראל. כתוב בסיפה, אבל נוכרי שילבה לישראל על חמצו, עוד פעם, אותו סיפור הכפוך. עכשיו, הישראל חייב לנוכרי כסף, ונתן לו חמץ כמשכון, לאחר הפסח, דברי הכל עובר, זאת אומרת, אסור בהנאה. דברי הכל, אסור בהנאה. הנה, ואם, כי דבריך שכל המחלוקת למפרע או מכאן ואילך, אז איפך מי בא אליי? מי ששם השר פה יתיר, מי ששם יתיר, פה השר. למען דאמר, הטעם שישראל הוא עמל ושאינו עובר אחרי הפסח, כן, כי הוא גובר רק מכאן ולאבא, אז פה, כשאנוכי הוא עמל ועובר, צריך להיות שהחמץ יהיה אסור. ולמען דאמר, הטעם שישראל הוא עמל ושעובר על חמץ, מפני שהוא גובה למפרע, אז כאן אינו עובר, מפני שהוא נחשב שאנוכי למפרע. אז איך יכול להיות במקרה שמה? שישראל הוא הבעל חוב ואנוכי הוא הבוס, וכולי אלמה, לאחר הפסח, דברי הכל החמץ אסור בענה, אלא אומרת הגמורה, במה יסקינן כשארהינו אצלו, שאלוי ומשכן את החמץ וכבר שם אותו בבית של המלווה, זה לא רק שיעבוד, אלא הוא גם משכון שנמצא תחת ידו, ושימו לב רבותיי, כמיף לגי בדר רבי יצחק. דאמר רבי יצחק, מניין לבעל חוב שקונה משכון? זה מה שאמרנו מקודם, זה שלוקחים משכון, זה לא רק שלוקחים אותו, אלא הוא ממש יש לו זכות קניינית בו. זה נחשב כשלא עד פיראון החוב, שנאמר, המלווה צריך להחזיר את המשכון ללוי והעני, ולך תהיה צדקה. רבי זה, מתי אני מקיים צדקה? כשאני לוקח ממון שלי, ונותן אותו במתנה לעני, אבל אם אני לוקח ממון של עני, ונותן לו חזרה את הממון שלו, זה לא צדקה. אתה נותן לבן אדם, מחזיר לו ממון. אז אם כתוב שלעניין משכון ולך תהיה צדקה, אם אינו קונה את המשכון עמל וצדקה מניין, איך הגענו פה לצדקות? מכאן לבעל חוב שקונה משכון, זאת אומרת, המשכון נחשב כשלו, וממילה כשהוא נותן אותו חזרה לעני, זה נחשב צדקה. או תנא קמא סבר, עני מילי, מתי אני אומר שבעל חוב יש לו זכות קניינית במשכון? דווקא ישראל מישראל. דקרינן לך תהיה צדקה, כן? ממי חייבים לעשות מצוות צדקה? ישראל. רק עם יהודי. אבל ישראל מנוכרי שנותן משכון מנוכרי, לא קני. לא קונה את המשכון. כי אין לי מניין לעשות צדקות עם גויים. ולכן רבותיי נפקא מינה, אם אני לוקח חמץ מגוי בערב פסח, המשכון לא נחשב בבעלותי. להחזיר לו זה לא צדקה, של מי הממון נחשב, של מי החמץ נחשב, של הגוי, ממילא הוא מותר אחרי הפסח, כי במשך הפסח זה הממון של גוי. ואילו רבי מאיר סבר, קל וחומר, אם ישראל מישראל קונה, זאת אומרת, אם אתה ישראל, יש לך בעלות על ממון ישראל, ודאי ישראל מנוכרי לו כל שכן שקונה, ודאי שיהיה לך בעלות על ממון של גוי, זה לא מצד צדקה, מצד שיש לך בעלות, אוקיי? לפיכך רבי מאיר שהחמץ שנתן לישראל כמשכון מנוכרי, נאסר כדין חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח. ועכשיו הסיפה, אבל אומרת הגמורה, אבל נוכרי שלווה את ישראל על חמצו אחר הפסח, לדברי הכל עתם שם שהנוכרי הוא עמל, וודאי שהנוכרי מישראל לא קונה משכונות, אז לכן אסור, נכון? מה פתאום של ישראל יש זכות על בעלות של מה פתאום בשביל צדקות? אז אם ככה מתברר שהחמץ שלי נמצא אצל הגוי כל הפסח, הגוי לא קונה אותם, ממילא זה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ואסור בענה. אומרת הגמרא, אם זה, אם נוכרי לא קונה משכון מישראל, אז כתוב אצלנו במשנה, ישראל שאלווה, נוכרי סליחה, שאלווה את ישראל על חמצו, אחר הפסח החמץ מותר בענוה, גם אם נה נמי דרינו אצלו, שמה? שישראל שם את החמץ אצל הגוי, אבל אמרת נוכרי מישראל, לא קנה, אם כן החמץ ברשות ישראל, אומרת הגמורה, ופה למשכנת הסוגיה, צריך כמה דברים, גם להרינו אצלו, וגם לומר לו מעכשיו. זאת אומרת, הישראל אומר לגוי, אם אני בסופו, אחרי פסח, לא אחזיר לך את הכסף, הוא קנוי לך כבר מעכשיו, מלפני פסח. ועד לא אמר לי מעכשיו, ומנת אמנה דשן אליי, בן אחד אמר לי מעכשיו, ובן אחד לא אמר לי מעכשיו, דתניה, נוכרי שהרעין משכן פת של פורני, פורני זה תנור גדול, פת גדולה, אצל ישראל, אין הפת קנועה לישראל, לפיכך אינו עובר עליה, בא נראה בצע, אבל אם אמר לו, אנוכי לישראל, הגעתי חי שלך מעכשיו, ובסופו לא שיום לו כסף, עובר אליה. מה ישנה ראש או מה ישנה סיפה? אלא לא, אבל לשון הגעתיך, זה עיקר העניין. יפה, הפת יש לך מעכשיו, שמע מינה שני, אחד אמר לי מעכשיו, לאחד לא אמר לי מעכשיו. בסדר רבותיי, זה בעצם נקודת העניין, אומרת מה באמת שמע מינה, ואנחנו, יופי, ואנחנו חברים יקרים, תנו רבנן, עוד הלכה נחמדה וקטנה, חנות של ישראל, שמונחרת מיני מאכל פת ויין, ומלאי והסחורה שם היא של ישראל, ופועלי נוכרים נכנסים לשם, חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה, שימו לב, נקודת המוצא היא שהחמץ שייך לבעל החנות, למרות שבעל החנות הוא יהודי, ומסתם הוא בדק את החנות, וניקה אותה לפני פסח, ועשה ביטול חמץ וכל הדברים, לא, בגלל ששם כל הסחורה בחנות זה מצב קבוע, לעומת זאת הנוכרים נכנסים ויוצאים, והם גם אוכלים את החמץ, אנחנו תולים את זה שמסתום מהחמץ, וזה של ישראל, ואין צריך לומר אסור בענה ואסור ואין צריך לומר שאסור באכילה. אבל אותו דבר גם הפוך לכולה. התחלות שנוכרי ומלאי שנוכרי ופועלי ישראל נכנסים ויוצאים לשם וחמץ שנמצא שם אחר הפסח. תולים אותו בסחורה שבחנות ושל נוכרי. לפיכך מותר באכילה ואין צריך לומר שהוא מותר בענה. אנחנו רבותיי מתחילים בשעה טובה ומוצלחת. משנה חדשה. אומרת לנו המשנה. חמץ שנפלה עליו מפולת. הרי הוא כמבואר, לא צריך להתחיל לפנות פה את הגל הזה, אלא החמץ מבואר. כתוב לא יראה לך חמץ, הוא לא נראה לך, זה כאילו לא בבעלותך, הוא לא נראה. רבן שמעון בן גמליאל מפרש את תנא קמא, קמא זה מושג של מפולת, כשאין הכלב יכול לחפש אחריו. הגמרא מיד תגיד שזה שלושה טפחים. אומרת הגמרא, אמר חסדא, למרות שהחמץ נחשב כמבואר, צריך שיבטל בליבוי. למה? המחמים חששו שמה בן אדם, הנה רשי אומר, צריך שיבטל בליבו שמה יפקח הגל במועד ונמצא עובר עליו ובא לראה ובא למצא. בסדר, טענה, וכמה חפיסת הכלב, כמה כלב מחפש? שלושה טפחים. טוב, אמר לרב אחה בריידר רב יוסף לרב אשי, עד אמר שמואל, כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. אדם שנותנים לו לשמור כספים כדי שהשמירה תהיה טובה, אתה לא צריך לשים אותם לא בבוידם, לא מאחורי התמונה, רק בקרקע. אוקיי? עד כדי כך שאם אתה לא שמרת ככה, אתה חייב לשלם כי אתה פושע. ואפילו שאומר חינם חייב בפשיעה. אז כשאתה אומר שצריך לשים את הכסף בקרקע, האם בעינן שלושה טווחים או לא צריך? אמר לי, אחה פה בחמץ, משום ריחה, בעינן שלושה טווחים, לא רוצים שהכלב יגיע. אבל אתם שמה משום מקסו אמנה הוא צריך להסתיר את זה מגנבים. פה מספיק, לא בא יש שלושה. וכמה מספיק? אמר אפרם בר פאפה מסירך שמקום מספיק טפח. רבוי שאנחנו נעצור פה.